חבר הכנסת זאב אלקין, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. אז קודם כל, באמת בוא נפתח בעניין המדיני. הרי טובת המדינה לנגד כולם, אופוזיציה, קואליציה, כולם רוצים את טובת המדינה, את הצלחתה בעולם, קידום יחסים עם סעודיה, עצירת הנשק הגרעיני של איראן. והאם אתה חושב שאמור להיות קו אדום בין מחאות שעושים כאן בישראל לגיטימיות, אפילו גם הפגנות בעולם לגיטימי, הכל בסדר, לבין פגיעה או הוצאת דיבת המדינה החוצה בצורה כזו שעלולה לפגוע באינטרסים של כולנו, ימין ושמאל כאחד?
אני לא חסיד של פעולות נגד ראש ממשלת ישראל כשהוא נמצא בחול, שם בחול, לא הפגנות, ובטח לא מצגים מהסוג הזה שהיה בקליפורניה, כי בסופו של דבר, גם כשיש לי מחלוקת חריפה עם ראש הממשלה, אני כישראלי צריך לנהל אותה כאן, וכשהוא בנסיעה המדינית הוא מייצג את המדינה כולה, וכולנו צריכים להתפלל להצלחתו. יחד עם זה, אני חושב שהצורה שבה נתניהו דיבר על הישראלים שמוחים שם, והשווה אותם לגרועים שבאויבינו, היא גם מזעזעת ובלתי מתקבלת על הדעת. ראש ממשלת ישראל לא יכול לדבר כך על אזרחי מדינתו, שהם חולקים על המדיניות שלו. ולכן גם ההפגנות, אגב, אם מפגינים יהודים אמריקאים או ישראלים שגרים בחול, זאת ההזדמנות שלהם שנתניהו שם, אבל גופים ישראלים לדעתי צריכים לנהל את המאבק הזה בארץ, אבל גם ראש ממשלה.
כי בדרך כלל, אתה יודע, במשך עשרות שנים,
הוא אומר ואחר כך, ולא יצטרך להוציא הבהרות. שים לב שהביקור הזה של נתניהו הוא ביקור של הבהרות. בעלייה למטוס הוא אמר משהו, עד שנחת נאלץ להוציא הבהרות והתנצלויות. אחר כך, אתמול אמר משהו על הרפורמה, הבוקר פגשו אותנו עוד פעם התנצלויות והבהרות. כנראה שמישהו מנוסה כמו נתניהו, אם הוא כל כך הרבה פעמים צריך להוציא הבהרות, אז כנראה שמשהו לא בסדר.
אוקיי, טוב, אז אני באמת רוצה לדבר על המהות. בסוף נתניהו מנסה לקדם שלושה דברים מרכזיים. אחד, סעודיה, שתיים, איראן, לוודא שבאמת האמריקאים לא מתקדמים שם להסכם בעקבות כניסתה של רוסיה, ואתה מכיר היטב את הזירה הזו לאותה ברית מוזרה עם האיראנים בעקבות מה שקורה עם אוקראינה. והדבר השלישי זה כמובן הסיפור הכלכלי, על הרבה מאוד היבטים, ההייטק ועניינים אחרים. אתה חושב שבעניין הזה יש לנתניהו תמיכה, הייתי אומר, או גב מחברי האופוזיציה? עזוב את ההפגנות, עזוב את המפגינים. יש יושב ראש אופוזיציה, יש...
בגדול אני חושב שיש קונצנזוס רחב בהקשר הזה, ללא ספק, אבל, ופה אבל הגדול, כמובן, בהקשר של ההסכם עם סעודיה, מאוד תלוי וחשוב, מה יהיה שם? כן, אני לא חושב ש... יש קונצנזוס רחב במדינת ישראל לרעיון של סעודיה, למשל, תהיה גישה להשארת אורניום. זה יכול אחר כך לפגוש אותנו באיזשהו מקום מאוד בעייתי בעתיד. ולכן צריך לראות על מה אנחנו מדברים, האם בכלל זה אפשרי. כן, יש קולות ואולי מוצדקים שמדברים על כך שמסיבה פוליטית בכלל אין סיכוי שלביידן יש שני שליש סנאט לאשר את זה. את הדברים שהסעודים רוצים ממנו, והם רוצים לא מעט, והוא צריך שני שליש בסנאט, המשמעות הרבה סנאטרים רפובליקנים שיתמכו בהסכם.
טוב, זה ברור שצריך לדעת מה הפרטים ועל מה מדובר. האמת שלא בטוח שיש מישהו כרגע בכדור הארץ שיודע איך ההסכם הזה ייסגר, ומי יתפשר על מה ומה יהיה כתוב בו. אבל אתה יודע, הסעודים למזלנו לא צריכים גז כמו הלבנונים. אז בעניין הזה, זה פחות יהיה שם בעסק הזה. תגיד, כשאנחנו מדברים הערב, חבר הכנסת אלקין, והמחאה מגיעה וממשיכה שוב ושוב סביב הרפורמה המשפטית, ואין שיחות ואין דיבורים, אתה יודע לומר לנו האם יש מישהו בכדור הארץ, במדינת ישראל, איפשהו, באיזשהו מקום, שיודע על מה האופוזיציה מוכנה להתפשר בעסק הזה?
אני לא חושב שזה כלל רחוק, אני... מי שהכי טוב יודע מה היה אפשר לקדם זה נתניהו עצמו. נתניהו רק לפני שבועיים העביר דרך נשיא המדינה לאופוזיציה, או בעיקר למחנה ממלכתי וליש עתיד, מסמך שהוא הכין, הצעה של מתווה, שאנחנו דנו בו ברצינות, ראינו מוכנים לקחת אותו כבסיס המשך של מסע ומתן ודיון בפרטים שלו, ועוד לא הספקנו להחזיר תשובה, כן, תוך כדי הדיון הזה, תוך כמה שעות, המפלגתו של נתניהו הוציאה...
אבל זה שוב זה שנתניהו הציג, וזה מה שנתניהו יזם, והוא שלח לבית הנשיא, והוא הציע, אני שואל, מתי האופוזיציה, מתי בני גנץ ויאיר לפיד, יוציאו מסמך והם יגידו, זאת הרפורמה המשפטית שאנחנו מסכימים לה.
האופוזיציה הייתה מוכנה לקחת את המתווה נתניהו ולהתקדם איתו, לפחות לא כל האופוזיציה.
אבל מה המתווה של גנץ? זה מתווה נתניהו, מה המתווה של גנץ?
אני מדבר על המחנה הממלכתי, ובסוף מתברר שאין מי לדבר כרגע, לכן בסוף השאלה היא זה לא מה האופוזיציה מוכנה, השאלה מה נתניהו רוצה. אם הוא רוצה ללכת להסכמות, אפשר להגיע להסכמות. אם הוא רוצה להפריח ספינים, כי הוא צריך כרגע לנסוע לארצות הברית, והוא צריך ספין לכמה שעות, שאחר כך הוא לא מסוגל לעמוד מאחריו.
חבר הכנסת אלקין, אני אגיד לך לאן אני מכוון. אני מכוון לנקודה שבה הטענה היא תמיד תהיה על נתניהו, וזה בסדר. אני מנסה לשאול האם במחנה הממלכתי יודעים, כמו שבני גנץ הביא מתווה לחוק הגיוס, וכמו שהביאו מתווים בעבר בנושא הקורונה ובהרבה מאוד תחומים אחרים. לא, אני שואל מתי נראה מבית היוצר של המחנה הממלכתי או של יש עתיד מתווה שהם ניסחו וחיברו והוציאו לציבור ולא מתווים של הנשיא ושל נתניהו והם רק מוכנים לדון.
אמרנו דברים מאוד ברורים, למשל
אתה יכול לחזור על זה?
כן, למשל איתנו לחוקק חוק יסוד החקיקה שהוא יסדיר את מערכת היחסים בין בית משפט העליון לכנסת, יקבע למשל מה זה חוק יסוד שצריך רוב מיוחד כדי להעביר אותו ואולי גם תהליך מיוחד כדי להעביר אותו, ואז יקבע באיזה רוב בג"ץ יכול לצורך העניין לבטל חוק רגיל לעצמה חוק יסוד, ואם חוק יסוד מתקבל ברוב מיוחד אז אולי הוא גם יהיה בלתי שפיט, ועוד ועוד ועוד. יש רעיונות ויש דברים, הם גם הוצגו בדיון בבית הנשיא. רק בסוף אנחנו כרגע נמצאים במקום אחר לגמרי.
כלומר, לגבי הוועדה למינוי שופטים ושאר הדברים, אין לכם בעצם איזשהו נקודה שבה אתם מוכנים לומר, אוקיי, אנחנו מוכנים לשינוי הזה, אבל לא לשינוי מרחיק לכת כמו שלוין רוצה.
קודם כל, אנחנו בשונים יריב לוין, בינתיים אלה שביצענו את הרפורמה. כן, הרי אל תשכח ש... גדעון סער, דווקא כאיש ימין ממלכתי ליברלי, הוביל רפורמה שבזכותה בית משפט העליון היום נראה שונה לגמרי ממה שהוא היה לפני עשור, וכולנו ראינו את זה בדיון שהיה רק לפני שבוע.
אין פחד ממובילי המחאה שלא נותן לכם להתפשר על שום דבר?
לא, הרי אנחנו, עוד פעם, הנה דוגמה, המחאה מאוד התנגדה למתווה הזה שנתניהו העביר דרך בית הנשיא, והיינו מוכנים לקחת אותה כבסיס. אנחנו מוכנים לקבל ביקורת ואולי חוגים יותר רדיקליים לא יהיו מרוצים מהדבר הזה, אבל אנחנו מוכנים להוציא את מדינת ישראל מהתרלול שהיא נמצאת בו ושהממשלה הזאת הכניסה אותנו אליו, אנחנו מוכנים ללכת ולהתקדם, בתנאי כמובן שמדובר על הצעות רציניות שהן לא פוגעות בה.
אני רוצה לדבר איתך על עוד עניין, כי אתה יושב ראש השדולה לשימור אתרי מורשת, שדולה שהוקמה בכנסת בדיוק לעניין הזה, ולראשונה אזרחי העולם שומעים דווקא מאותה ועדה באונסקו באום ומכל מיני גורמים כאילו היסטוריים שיש לעם הפלסטיני היסטוריה בת מאות שנים, עד כדי כך שמצאו אתר מורשת פלסטיני כשאני לא יודע מי היה הנשיא הפלסטיני הראשון חוץ מערפאת.
טוב, לפי הגישה הזאת, הכנענים הם מן הסתם היו הפלסטינים, כן, כי אם תלי רחוק, הוא אתר מורשת פלסטינית. אנחנו בכלל, יהושע כבש את הארץ מידי פלסטינים, כן, לפי הנרטיב הפלסטיני. אבל אם נהיה רציניים לרגע, ברור שמדובר בהחלטה מקוממת, לצערי לא בפעם הראשונה. אגב, מקוממת לא רק ההחלטה שהיא פוליטית לגמרי, ואין שום קשר בינה לבין האמת ההיסטורית ומציאות היסטורית, אבל גם האמירה של אבו מאזן אחרי האישור הזה היא פשוט הזויה. אבו מאזן פרסם הודעה שעכשיו הרשות הפלסטינית תשמור על האתר הזה מאוד מאוד חשוב להיסטוריה ולתרבות העולמית. ואני שפשפתי עיניים, למה? כי קרוב מאוד לתל יריחו נמצא עוד אתר מאוד מאוד חשוב בעל משמעות עולמית בתוך יריחו עצמה של ארמנות חשמונאים והורדוס. שזה אגב האתר החשמונאי מתקופת המכבים שהשתמר אולי בצורה הכי טובה כאן בארץ ישראל. והאתר הזה היה בסכנת הריסה, כי פלסטינים בנו עליו באופן בלתי חוקי וכמעט הרסו אותו. אני כשהייתי שר מורשת החלטתי לשים לזה סוף, וגייסתי גם את הצבא וגם תקציבים משמעותיים, והצלנו את האתר מקריסה, אבל אחת מארמונות הורדוס, נמצא דווקא בשטח של הרשות פלסטינית, שם לא יכולנו לפעול, ומה אתה חושב קרה שם? נהרס כחלוטין, גם הגן המלכותי של הורדוס וגם הארמון, כי הרשות הפלסטינית קדמה שם בנייה על המקום הזה עצמו. אז אלה ישמרו על אתרי מורשת ותרבות יהודים או עולמיים, מה שזה לא יהיה.
טוב, זה באמת המצב, וממש ככה לסיום, אני מתנצל בפני המאזינים שאני משמיע את ה-20 שניות הבאות, גם ממך חבר הכנסת אלקין, אני מתנצל, אבל לפחות שמאזינינו ידעו מה קורה מחוץ לחומות.
אוקיי, ובאמת, לפני שאנחנו יוצאים החוצה, וצורכים באמת את הקטע של
Jewish
people suffered enough, אנחנו צריכים לנקות את המקום מבפנים, את האייכלרים, 13% מהציבור, אוקיי, שהם סרטן בציבוריות.
זה רון קופמן שמדבר היום ברדיו אזורי לגיטימי, ולוקח 13% מהאוכלוסייה בהכללה ומדבר כמו שהוא מדבר, ואף אחד מהמחנה שלכם לא רואה לנכון אפילו לומר, הוא לא מייצג אותנו.
הוא בוודאי לא מייצג אותנו, ומאיתנו אף פעם לא שמעת, אנחנו כמובן קטונו מלהיות דוברים של רון קופמן, אבל מאף אחד מאיתנו לא שמעת דיבור בסגנון הזה. כמו שגם אני חייב להגיד, גם חבר הכנסת אייקלר לא מייצג אותנו, והדברים שהוא אמר היו מזעזעים ופגעו בציבור ישראלי, גדול, וגם לצערי גם ממנו לא שמעתי התנצלות, ולא שמעתי מחברי כנסת של מפלגות חרדיות איזשהו גינוי לכך או התייחסות.
אתה לא רואה הבדל בין בן אדם שמביע את האידיאולוגיה שלו, והיא לפעמים מעצבנת, ולפעמים קשה לשמיעה, ואפשר להתווכח עליה, ואפשר לגנות אותה, לבין בן אדם שסתם מקלל ומשתלח בצורה חסרת רסן, הרי אייכלר לא קרא לאף אחד במילים האלה.
גם האמירה של חברי כנסת אייכלר הייתה השתלחות די חסרת רסן בכל התנועה הציונית ומה שנבנה כאן במדינת ישראל בעמל רב במדינה היהודית.
סך הכל מה שאייכלר מנסה לומר.
ואני חושב שלא היה לה מקום, וחבל שאתה מגן על זה.
אני לא מגן על זה, ואני גם לא דובר שלו, אבל אני רוצה...
ובוודאי שאין מקום גם לאמירות מהסוג הזה על הציבור החרדי. ציבור החרדי הוא חלק אינטגרלי של מדינת ישראל, חי כאן, עובד כאן, תורם לא מעט לחברה הישראלית, יש לי מחלקות עם חלק מנציגים של הציבור הזה, כמו שיש לי מחלקות גם נציגי ציבורים אחרים.
זה בסדר.
ובהחלט הוא חלק אינטגרלי היום מהחברה הישראלית, וצריך לקבל את מקומו.
זה בסדר. טוב, אבל אני בטוח שאתה לא חולק על מהות הדברים, ודיברנו מקודם על היסטוריה, שמה ששמר עלינו 2000 שנה בגלויות, זאת הייתה תורת ישראל, לא הציונות, לא חיל האוויר, לא דברים שקמו ב-300 שנה האחרונות.
אני שייך וכך למדתי מרבותיי בישיבה שבה אני למדתי, גם הציונות זה חלק מהרוח היהודית, וכמיהה לציון הייתה חלק מתורת ישראל וממורשת ישראל שליפתה אותנו במשך 2000 שנה, ובין השאר שמרה להם, בהחלט, אני לא רואה תירה בין הכמיהה לארץ ישראל לבין כמיהה לתורת ישראל. הדברים האלה בהשקפת עולם שלי, וכך למדתי מרבותיי בישיבה שבה אני למדתי, הם קשורים אחד בשני.
הכמיהה לארץ ישראל הייתה לאורך כל ההיסטוריה של העם היהודי, אבל לא זאת ההגדרה שאנחנו מכירים כהגדרת הציונות.
בעיניי כמיהה לארץ ישראל וציונות היינו הך ציונות.
אוקיי, אז אין בינינו שום מחלוקת.
ציונות זה רצון לחזור לארץ ישראל, ולחיות כאן כיהודים, כמובן בשלטון עצמי שלנו, כמו שצריך, וזה באמת האידיאל שהתורה מדברת עליו, בלא מעט מקומות.
יושב ראש המחנה הממלכתי.
לא תמיד אנחנו זוכים לממש אותו, אבל כמו שצריך, אבל זה כבר עניין אחר, זה כבר אחריות שלנו.
יושב ראש עשיית המחנה הממלכתי בכנסת, חבר הכנסת זאב אלקין, תודה רבה לך. גמר חתימה טובה.
תודה רבה, גמר חתימה טובה.
להתראות.